את עייפה כל כך. למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם. חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אימא זה לתמיד.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין. צהריים טובים, צחי, מעניינים.
צהריים נפלאים.
נהדר, צחי
קווטינסקי.
קווטינסקי, צחי קוף. קווטינסקי, מעניינים, צהריים טובים, ברוך הבא לפרלמנט הנדלן.
תודה שהזמנת אותי.
רדיו סול, אנחנו בשידור חי, כאן, באפליקציה, וגם באתר פייסבוק והאינטרנט של רדיו סול. נעים מאוד, מעניינים.
מעולה.
מעולה.
כן.
צחי, בוא ספר למאזינים מי אתה. גילוי נאות, הכרנו ממש לא מזמן.
במקרה.
במקרה.
אבל אומרים שאין מקרה.
אין מקרים, ואתה יודע, בסופו של דבר, גם אני עוסק בעולם הנדלן, ואתה, אחת כמה וכמה, הרבה יותר שנים ממני עוסק בעולם הנדלן. אז אמרנו, יאללה, בוא נשב לקפה, ואין קפה יותר טוב. לא, אסור להכניס קפה לאולפן. אבל אין מקום לשבת ולהכיר אחד את השני מאשר פה באולפן של פרלמנט.
דרך הזכוכית.
מבעד לזכוכית. כן, לא, זה זכוכית. אני חושב שזה פלסטיק. לא, זה זכוכית.
אותו דבר.
כן, שמגנה עלינו בפני הקורונה. אנחנו, אין לנו היום, בדרך כלל אנחנו מתחילים את התוכנית, אתה לא מכיר, אבל עם שיחת טלפון של משה ריקובר, אבל אנחנו משתתפים בצערו ואבא שלו נפטר השבוע, אז לא יהיה שיחה. תנחומנו. אז בוא, צחי, מי זה צחי?
אז צחי הוא ירושלמי, אפילו דור שמיני בירושלים.
איך אומרים, לורד או טוש, 100 או 200?
א', אני ידוע בזה שאומר 200.
מה 200?
ככה קיבלו אותי ליחידה ששירתי בצבא, וככה קיבלתי את הרכב הראשון שלי בתור קצין, D200.
D200.
והיה לי אופניים עם סילקים ובלפים וכל מה שאתם רוצים. אז אני עוסק בנדלן 30 שנה. בניתי פרויקטים, בניתי בירושלים, בניתי פרדס חנה, בניתי מספר פרויקטים. ב-15 שנים האחרונות, מה שאני עושה, בעיקר אני בונה לאנשים מה שנקרא פנסיה תוצרת בית. אני גם עושה ייעוצים לאנשים, אני גם מלווה אנשים וגם מלמד אנשים בקורסים. איך לבנות את החיים שלהם על בסיס נדלן.
איך הגעת לנדלן לפני 30 שנה? למה דווקא נדלן לירושלמי כמוך?
אז קודם כל זה התחיל מהמשפחה. אבא שלי שהוא מהנדס חשמל, והיה לנו, סבא שלי היה גואל אדמות, סבא יצחק קווטינסקי, שהיה גואל אדמות, השאיר לנו כל מיני בעיות כאלה, בכל מיני מקומות שהוא קנה, ואתה יודע, עשו שם כבישים. לא, הוא השאיר לנו בעיות. השאיר לנו במקומות שעשו כבישים, שעשו שדות תעופה, והיה צריך לפתור את זה, ואני בדיוק עזבתי את עולם הביטחון, ונכנסתי לטפל בזה. ואז החלטתי שאם מטפלים בדברים האלה ומתעסקים, והחיידק מאוד מאוד בוער, ועוד עשיתי את זה מתוך משרד של תכנון חשמל, עם הרבה קבלנים והרבה הכל, והחלטתי לבנות. ואז באמת בשנת 95, בניתי את הבניין הראשון בשוק במחנה יהודה, ליד, מתחת שם למסעדת מחנה יהודה, ועשיתי איזום ו... זה היה בגינרס לק עם הרבה מאוד הצלחה והרבה מאוד יכולת. והחיידק הזה לא יכול לעזוב. אתה מרגיש את היצירה ואתה מרגיש את העשייה. ויש בזה שילוב גם של העסקת נדלן וגם של הבנייה וגם של הטאבה שאתה עושה ושינויים ובנייה. אתה מרגיש כמו ילד כזה במגרש מאוד טוב. והחיידק חזק ואי אפשר לצאת ממנו.
אני חושב שמי שנוגע בנדלן, שנכנס קצת יותר לאובי הקורה, לא מדבר... רתח לצורך העניין שעושה עבודה אחת, אבל מי שבתחום הנדלן עצמו ממש, החל מהמימון עד ליזמות דרך העריכת דין, זה מאוד מאוד מדבק. כל יום, אני בטוח שדע עם הניסיון שלך, אתה כל יום לומד דברים חדשים ומגלה דברים חדשים, תוך כדי.
יפה, אז לי היה גם מזל שאני תמיד בחרתי להתעסק בעסקאות הכי מסובכות, וזה התחיל לי מכל מה שעברנו, ממה שסבא השאיר, זאת אומרת... עם כל הצרות שנשארו שם, שלא השאירו כלום, דרך אגב, זה מאוד מתסכל, אבל אתה מתעסק בדברים המסובכים, וככל שאתה מתעסק בדברים המסובכים, בשביל זה ששואלים אותי, יש לי מותג שנקרא נדלן בקלות, האם נדלן זה בקלות? לא, נדלן זה לא בקלות, אבל שאתה יודע ויש לך ניסיון, ועברת כל כך הרבה בדרך, זה לכאורה בקלות, יותר קל לך להתגבר על דברים, אבל העיקר מה שכאילו, הפאר מבחינתי של העשייה בנדלן, זה היצירה. זאת אומרת, זה סוג של מקום שיש לך כל כך הרבה אפשרויות יצירה, ואני ידוע בתור זה שאוהב לקנות דברים שבורים ולשקם אותם. זאת אומרת, שאני אומר לאנשים שבורים, אנשים לא מדמיינים, אבל אנחנו כאן ברדיו, וקשה לתאר את זה, אבל תתאר את החירבות הכי קשות שראית, מה שאתה רואה זרוקות בחיר בצעדים וכאלה, זה הדברים שאני אוהב, ואפילו עשו באיזה עיתון, עשו דירות מתחפשות עשו, באחד המקרים, אני אוהב לקחת את השבור ולשקם, וזה מה שעושה לי את זה.
אתה יודע, זה כמו בן אדם שרוכש גרוטאה של קדם מועדון החמש, מוצא כן. באיזשהו, אתה יודע, במושבים, שום רכב שאתה נוסע, אתה רואה, יוצאים עלים ממנו, ואז אותו בן אדם, וואה, אני חייב לקנות את השלדה הזאת. ועובד עליה 5-10 שנים, אבל בסוף נוסע איתה ביום שישי בצהריים במועדון החמש. זה בערך אני... אפשר לקחת את אותו רעיון.
אז נכון? אני, אתה יודע, אני לא מתעסק במכוניות, אבל אתה חייב, אני חייב לספר לך, כן, שאני מסתכל המון, אני רואה בטלוויזיה בערוץ 40, או 39, יש המון את התוכניות האלה, שמשפצים את המכוניות.
כן, לא, אתה דבר איתי, אתה יודע, אצלי יש, זה סלקום טיווי, זה לא...
אז אני ב-YES, אני ב-TV.
אז ערוצים שונים.
ויש שם דיסקאברי וכאלה, ואני א', מאופנת מהדברים האלה, אני רואה איך הם לוקחים את הגרוטאות, ואיך האנשים המוכשרים, אני בכלל, יש לי, שאני רואה בן אדם מוכשר, עובד על משהו, וזה לא משנה, זה יכול להיות צורף, זה יכול להיות מוסכניק, זה גם שבניתי, ושאני בונה ועומדים אומנים, אני שבניתי את הבניין שאני גם גר בו, ועשו שם לבני זכוכית, ועמד שם, זאת אומרת, הבאנו בחור שהוא אומן בלבני זכוכית, אז לא היה ריצופים בפודסטים, אני ישבתי, הבאתי כיסא, ישבתי על הבטון של הפודסט, ורק ישבתי והסתכלתי כמה ימים, או שהייתי רואה את זה, זה אהבה לראות יצירה, זה אהבה לראות איך, ייחוד בעלי מקצוע איכותיים.
אתה יודע, זה מחזיר, אתה מרשה לי לספר, לא, זה כמו, אני נוסע הרבה לצ'כיה, יש שם, דיברנו על זה, יש שם בית חרושת לזכוכית, ואתה עומד שם בגלריה למעלה, מעל הבית חרושת, ויש שם פס עבודה אנושי, ואתה מתפנית לפעמים מהדברים האלה, שבסך כל אחד לוקח את המהקור, את הזכוכית, השני מחבר את זה וזה, ויש את התפקיד הכי שחשוב דרך אגב בכל הסיפור הזה, זה שמוזג להם כל הזמן בירות.
אה, באמת?
יש שם ברז בירה, זה בתוך מבשלת בירה גם, הוא כל הזמן מוזג להם בירות. זה התפקיד שלו. מסתולים, אבל יוצא בסדר, הזכוכית.
כנראה שבלי להיות מסתולים הם לא יצליחו.
לא, שמה, הם עומדים בתוך הכבשן שם, הקור, שלא מחבים אותו אף פעם.
אז האלכוהול מתעדה.
אז האלכוהול מתעדה, אבל זה, כן, זה חוויה כאלה. לפעמים לבנת לראות בן אדם שהוא אומן, וזה אומן יכול להיות מתכת.
אני משוגע על זה. אני באותה מידה, דרך אגב, באותה מידה, שבאים לי אנשים שבאים, למשל, באחת הדירות ששיפצתי, בר הצף, שהתחיל לעשות את החלטורה שלו, זה לקח בדיוק 3 דקות, ואני מאוד מקפיד להיות במקומות שאני מתעסק, בגלל שזה צריך להיראות כמו שאני חושב. בגלל שאני מאמין, וזה חלק מהאני מאמין שלי, שעשייה צריכים לעשות פעם אחת. גם מבחינת חומרים וגם מבחינת איכות עשייה, ולא לזלזל בזה. אז אם בא מישהו ולא שם חוטים, נגיד גם שאני משפץ, גם שמדביקים, אתה יודע, לפעמים שאתה מדביק ריצוף, אנשים אומרים, מה זה להדביק? זה רצפה קיימת, נדביק. לא, צריך לשים חוטים, צריך לסדר את זה כמו שצריך והכל. ואני יכול לעצור עבודה ולשלוח אנשים הביתה, ודרך אגב, אני מאוד מקפיד על זה, שבהסכמים שלי עם קבלני הביצוע, יש לי זכות לשחרר את מי שאני רוצה, כולל את הקבלן. את, אפילו עם מנהל העבודה. למה? לא מתוך איזו יומרנות וגאווה, אלא בגלל שאני משלם, אני רוצה לקבל את התמורה, וזה צריך לראות כמו שאני רוצה שזה ייראה, לא כמו
שאתה מאמין בו גם.
אני לוקח את בעלי המקצוע שזה לא יקרה, וכמובן, זה לא קורה כל רגע, אבל אנחנו בעד הקפדה, וזה לא סוד שהפרויקטים האחרונים שבניתי אפילו לא היה להם בדק. 8 קוטג'ים והבניין שאני גם גר בו, לא היה להם אפילו בדק, אלא שלא היה צריך. ממש לא היה צריך.
אז תאמר לי, אמרת פנסיה, אני בן, לא משנה, אבל עוד 20 וקצת שנים, אני אצא לפנסיה, ואני אקבל מביטוח לאומי את הפנסיה, את הקצבת זקנה. ויש לי, אני עצמי, מדינת ישראל מכריחה אותי לשלם סוג מסוים של פנסיה כל חודש. אשתי שכירה כל החיים שלה, יש לה גם כן פנסיה. מה הנדלן עושה פה? בוא, תעשה לי את החיבור, תעשה למאזינים שלנו את החיבור, כי אני, יש לי נאום שלם לגבי זה. אבל...
תראה, זה מתחיל בזה, ועוד פעם, אני לא יועץ פנסיוני. בוא נדבר לעניין. אני בונה פנסיה על בסיס נדלן, אבל הכל מתחיל מזה, ובדיוק הטלפון הזה, שהאחרון שעניתי, ואמרתי שאני נכנס לשידור, זה בדיוק דיבר על זה, שאנשים לא מודעים מה הם יקבלו אחרי שהם יצאו לפנסיה. אנשים לא יודעים, אנשים חושבים שאם היום הם מרוויחים 10,000 שקל, אז בפנסיה יש להם 10,000 שקל, וזה לא רק שכירים, זה גם העצמאים. אנשים לא מודעים, אותו בחור שממש חייג אליי דקה לפני השידור, פתאום גילה את הפנסיה שהולכת להיות לאשתו, והוא קיבל פיק ברכיים, ועכשיו הוא הגיע אליי, כדי שאני אנסה להציל אותו, בגלל שכאילו עוד יש לו זמן לטפל בזה. אז קודם כל הבסיס, וזה אולי לא התפקיד שלי, זה שאנשים צריכים לבדוק את עצמם, מה הולך להיות להם.
אני אגיד לך משהו יותר קל. כך בן אדם, הייטקיסט, שמרוויח היום, לצורך העניין, ממוצע של 15,000 שקל בחודש נטו. ביום שהשתחרר מהצבא, עובד. עזוב שלא כולם מתחילים לעבוד ב-15,000 שקל, ולא כולם מתחילים לעבוד ביום שהשתחרר מהצבא, עד היום שהוא יוצא לפנסיה. זה כמעט כמה שנים, כמעט 50 שנה בערך. נניח, עבד. בסדר? כן. הלכתי כל שנה, הבוס כעקרון בהפרשה של הפנסיה, זה מזכורת בשנה. זה ההפרשה של הפנסיות. יש לך 50 מזכורות שהפרישו. תשואות, כל הדברים האלה, כפול 3. קיבלת 180 מזכורות. כמה זמן זה מספיק? 15 שנה? ב-15,000 שקל, לפני תספורת, אני ואתה מצטפרים קצת אותו ספר, אבל לפני התספורת של כל האנשים הנחמדים במשק, ואל תשכח, זה 15,000 שקל של היום, זה לא מה שיהיה לך בעוד 20 שנה.
לא רק זה, אתה יודע שרוב האנשים לא מודעים לזה, שהמשכורות שלהם מורכבות ממרכיב של בסיס קבוע, ומרכיב של תוספות כאלה, ובייחוד ההייטקיסטים שהזכרת, שיש להם גם את המרכיב של כל הבונוסים. אני עכשיו ישבתי עם בן אדם, שהשכר שלו בנוי מדיבידנדים ובונוסים.
הבסיס שלו זה בשכר 7.
השורה התחתונה שהם יוצאים עם שכר, שהם לא רגילים אליו, והם פתאום זקוקים לו, וזה דווקא בגיל שאין לך את ההורים שיכולים לתמוך בך, ופתאום אתה צריך להסתדר עם זה, ואתה גם תומך בילדים שלך בדרך כלל. אבל רוב האוכלוסייה, שאני מדבר על השכירים שלא מרוויחים את הסכומים האלה, וגם אם כן, ועוד משהו לגבי הייטקיסטים, תזכור בהייטקיסטים שהם בכלל, אתה יודע, גם שהם הולכים, ואתה איש משכנתאות, אתה יודע שאתה מביא אותם לבנק למשכנתאות, לקבל משכנתה, ואתה מביא את הפועל מהעירייה שעובד בניקיון, אז הם רצים הבנקים ומחבקים את הפועל מהבנק שעובד בניקיון ומרוויח 8,000, וקצת שמים בצד את הבחור שמרוויח 15 ו-20 אלף באייטק, לשם יודעים שאצלו זה יותר בטוח. אבל אז שהם יוצאים, ויכול להיות שגם סגרו להם את הדלת באמצע או משהו, הם מגלים שהם מול שוקת שבורה, או אין, שהם אין מול פנסיות. סכום נמוך. זה מגיע לרמות, זה מגיע לרמות של אותו בחור, עוד פעם, אני לא יכול להגיד מי זה כמובן, אותו בחור שמגלה שאשתו הולכת לצאת עם גרושים לפנסיה, ואז פתאום, וגם חלק מהעניין שלו זה, אפרופו יוצא משכנתאות, שהוא צריך את המשכנתה שלו לסדר, כדי שהוא לא יצטרך לשלם אז את הסכומים שהוא לא יוכל לעמוד בהם. אבל אנשים לא מבינים, ואמרת עוד משהו מאוד מאוד חשוב, שכל התספורות שהיו בדרך, ואנחנו יודעים את כל הנפילות הגדולות של כל מיני גופים, כולל טבע וכולל כל הגופים הגדולים, שאף אחד לא חסין, ובטח לא בתקופה הזאת.
וכך עכשיו את כל החברות נדלן, סליחה, חברות ביטוח, שהם שם הכסף שנפחו גם לחברות נדלן, והשקיעו במשרדים מטורפים.
אופה, משרדים היום, נדבר על זה.
בדיוק, שהיום הם לא בדיוק לטובתם, כרגע.
היית בלשון המתה.
כרגע זה לא משחק לטובתם. ואני בא ואומר, אתה יודע מה, גם הבן אדם שהרוויח 15,000 שקל, אז טוב, הלכתי לחומרה. מקבל כמו שצריך 15,000 שקל, הלכתי 15 מסכורת, זה מספיק 15 שנה, בן אדם היום ממוצע של בן אדם במדינת ישראל, קרוב ל-90, 90 ומשהו, ממה הוא ירוויח? עכשיו זה 15,000 שקל, עכשיו, הכסף נשחק, בעוד 20 שנה זה יהיה שווה 7,000 של עכשיו.
זה בגלל זה, ומכאן אנחנו התחלנו לדבר, שכל אדם צריך לחשוב על זה, ואתה יודע, לפעמים אני שמתג אותי אליה ועל אלוף עם המילה פנסיה, תוצרת בית, או פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן, והמילה פנסיה הציקה להרבה מאוד אנשים, וכאילו הצעירים שאני מגיע אליהם, ואומרים לי, פנסיה, אנחנו? ואני אומר להם, חבר'ה, הנמלה התחילה לאגור, בזמן שהחרגול קפץ לידה, היא אגרה הרבה מאוד זמן. אתם צריכים להבין שזה עובר לא יודע מה, כרוח עובר לידכם, ויום אחד אתם מגלים שאתם פתאום אין לכם כלום, ואז מגיעים אליי אנשים בני 50, 55, שפתאום הם מגלים שאין להם, ואז כבר מתחיל להיות להם קצת יותר צפוף. אז כל בן אדם צריך לחשוב על המחר. ואחד הדברים שהוא צריך לחשוב, בגלל זה התרעמנו, ואתה בטח יודע שאני קשור לזה, התרעמנו על זה שלא מבינים בממשלה שפנסיה זה דבר חשוב, וכל אחד מהתחלת הדרך צריך לבנות לעצמו את הנכסים שיוצרים לו הכנסה פסיבית, זה מה השם שהרוב מכירים, הכנסה פסיבית שבסופו של יום, מעבר לזה שהיא מעבה לאנשים את ההכנסה החודשית ומסדרת להם, לא כולם צריכים את זה, אבל זה מעבה להם את ההכנסה החודשית, זה יוצר להם את החוסר תלות, את החוסר הישענות על הביטוח הלאומי, או
עוד...
חוסר לחץ בגיל הנכון.
זה, אתה יודע, זה, אני אומר לאנשים שמגיעים אליי, אני אומר, אוקיי, קח את הנכס עכשיו, שים אותו בצד ל-20 שנה. שים 20 שנה, אל תסתכל עליו.
נכון.
קח משכנתה, תחסה את הסחירות, לא משנה, כרגע אל תסתכל. בעוד 20 שנה שתיגמר המשכנתה, אתה פחות או יותר אותו בן אדם, בחור או בחורה, אתם יוצאים לפנסיה, ויש לכם עכשיו הכנסה ששווה כנראה ל-3,000 שקלים של היום, נניח אם זה סחירות. שדרך אגב, בעוד 20 שנה היא כנראה תהיה שווה הרבה יותר, כי
התשואה שם... אנחנו תמיד מסתכלים על היום, ואומרים, נכון. אם יהיה אחר כך זה יהיה יותר טוב.
לא, אני אומר שכנראה בעוד 20 שנה, 3,000 יהיו שווים 1,500, מכיוון שמדובר במחירי נדלן, שהם איפשהו כן צמודים למדדים ולשחיקה של הכסף שלנו, אז הם כן יעלו. בניגוד לפנסיות והמשכורות שהם לא בדיוק עולים עם ההצמדות.
אבל קל לאנשים להסביר להם בשפה של היום.
נכון.
אני דרך אגב, זה ידוע שאני, למשל, שאני בודק נכסים, אפרופו הצמדות, איך אני בודק נכס? אני אומר, מה יקרה אם עכשיו 10 שנים, בעוד 10 שנים, היום קניתי אותו, נגיד, בחצי מיליון או במיליון, ובעוד 10 שנים אני מוכר אותו במיליון, ושילמתי סכום בדרך משכנתה, ואולי גם עשיתי השלמות מהכיס שלי. האם נשאר לי כסף שאני מחזיר את זה נומינלית או לא נשאר לי? אם נשאר לי, עשיתי עסקה מצוינת. אז אני מסתכל על זה בדרך הזאת, אבל קל לאנשים להסביר, אני גם, שאני מסביר את הדברים לאנשים, אני אומר להם, תתעלמו מהצמדות, שאנחנו לא יודעים, א', מה יהיה מחירי, אני לא מתייחס לעליית ערך של המחירים של הנדלן.
כן, סביר להניח
ש... אז אם אני לא מסתכל על כל הדברים האלה, ועדיין זה עובד לנו, זה מוכיח שאנשים יהיו בחופש כלכלי, וזה בדיוק מה שאנשים צריכים. אנשים צריכים חופש כלכלי. אנשים צריכים שיוכלו לישון בלילה, ולא רק לחשוב מאיפה הם משלמים את הדברים.
כן, וזה הזמן, אני חושב, מי שיש לו היום כסף פנוי, לבדוק את כל האפשרויות ולהשקיע בנדלן. זוהי דעתי, לא להשקיע, אם המדינה הייתה אומרת לי, אופר, במקום לשלם את המינימום שאתה חייב לשלם לביטוח, שלם אותו לטובת נדלן, כי היא יודעת שעתידית זה יעזור לי, תחשוב. כי אני לא, בעוד, לא יודע, 20 ומשהו שנה שאני אתקבל את הכסף הזה או מהביטוח, תכף אני אקבל את זה מהנדלן, תנו לי את זה פטור ממס כלשהו בנדלן, תעשו איזשהו מנגנון, כי עכשיו זה כסף שאני זורק אותו, אני אסלח לי שאני אומר את זה, זורק אותו, לא יודע מה אני אקבל ממנו בכלל.
יפה, אז מה שאני עושה, אתה אומר אלה שיש להם כסף פנוי, אתה יודע, ומקשיבים לנו אנשים פה, ואנחנו יודעים שלא לכולם יש כסף פנוי. אין להם 800 אלף שקל, אין להם 900, אין להם מיליון, גם לא כולם מודעים שיש גם מחירים כאלה, כולם חושבים שאם גרים בירושלים, אז כל הדירות הם 3 מיליון. אבל כך, ואנחנו עושים את זה, ואני בטוח שאתה עושה את זה, כך היום אם בא אליך זוג בני 45, 40, שכבר קנו דירה בגיל 20, אתה יודע מה, כך 45 שכבר קנו דירה לפני 15 ו-20 שנה.
ולא נדבר עליי במקרה הזה.
עזוב, ולא נדבר עליך. והדירה, הם קנו אותה בזמנו במחיר X, והמחיר הכפיל את עצמו. ובואו ניגח לצורך הדוגמה, שיש להם דירה ששווה 1.5 מיליון שקל, ואתה יודע מה, אין להם משכנתה, כדי שיהיה לנו קל.
עזוב, גם יש להם משכנתה.
עזוב, בואו, נלך על... נפשט את זה. ואז אתה אומר להם, בואו נקנה לכם דירה במיליון שקל. אבל אני רוצה שיהיה לכם בכיס 120,000-150,000 שקל. למה? בגלל שעדיין, עדיין לא ירד, ואמרנו שנדבר על זה, עדיין לא ירד מס הרכישה, וצריך לשלם מס רכישה 8%, ובוא נגיד עוד מעט 5%, וצריך לשלם תיווך, וצריך לשלם עורך דין, וקצת לשפץ. בוא נגיד שהם מחזיקים 150,000 שקל, גם יש חלק מהבנקים שרוצים שתביא 5% מהבית, אם אתה לוקח 100% מימון. ואתה לוקח להם 1,000,000 שקל, אתה קונה להם דירה במיליון שקל, ומיליון שקל לקחת להם משכנתה, 500 על בסיס הדירה שלהם.
אנחנו משכנים למעשה שני נכסים.
יפה, ו-500 על בסיס הדירה הנרכשת, 50-50. עכשיו, שנינו יודעים, ולא ניכנס למספרים המדויקים, שבהפרש בין ההכנסה מהדירה, לבין מה שהם ישלמו משכנתה, אם ניקח את זה ל-20 שנה, יש סדר גודל של 1,500 שקל, 2,000 שקל, אבל בוא נגיד 1,500. מה נפקא מינה, מה עשינו? אם לקחנו 150 אלף שקל בהתחלה, או 120 אלף שקל, זה לא משנה. ושילמנו 20 שנה, 1,500 שקל, אוספנו, שזה אותו חיסכון, הרי אמרת, אותנו העצמאים מכריחים לשים 1,500 שקל בקרנות השתלמות, כל זה ועוד כספים, נכון? אבל שמנו, ובלי קשר למה שאנחנו שמים, שמנו 1,500 שקל חיסכון, שמנו 360 אלף שקל, ב-240 תשלומים, אתה רואה? 240 תשלומים. עוד 140 נגיד, שקל במספרים, שמנו דאון פיימנט, שמנו 400 אלף שקל, היום קנינו דירה במיליון שקל. אבל החוכמה פה, ואתה אמרת את זה ממש לפני, שישבנו להכיר בחוץ, החוכמה פה זה להתאים את החבילה, זה גם האומנות שלך, וזה גם האומנות שלי, כל אחד בתחומו בייעוצים שלו, זה לבנות חבילה לבן אדם, ולעזור לו להיכנס לתחום. יש הבדל תהומי, אם יש לך סכום מזומן, אם יש לך סכום מזומן אחרת, אבל גם אם יש לך סכום מזומן, ויש לך, יש לך מיליון שקל, ואתה אומר, אני לא זקוק, יש לי מספיק הכנסה, ואני לא זקוק, אז תקנה שתי דירות, ותמנף אותם. צריך לעשות את זה רק חכם, ורק להתאים את זה לאותו אדם. זאת אומרת, שלא בן אדם, יש אנשים שאתה אומר להם לקנות יותר מדירה, אתה אומר להם לעשות משהו, מקבלים דום לב, אז צריכים לראות באמת לשבת, ושאני עושה ייעוצים, אני לומד את האנשים, איך אמר לי עכשיו מישהו שישבתי איתו, אמר לי, אתה פסיכולוג של הנדלן.
פסיכיאטרים, אני טוען. אני טוען, אני קורא לעצמי פסיכיאטר משכנתאות.
אתה מעליי.
לא, כי אני גם נותן להם את התרופות.
אתה פותר את זה עם כדורים.
כן, כן. לא, שמע, בסוף, דרך אגב, אחת הטעויות של האנשים, דרך אגב, אתם לוקחים משכנתה, הם מסתכלים על דבר הזה שנקרא משכנתה, אני אשלם עכשיו 4,500 שקל משכנתה, ואז אני צריך להכניס, כמו שאמרת, עוד 1,500 שקלים מהכיס שלי, כי השכירות לא מכסה. חבר'ה, אתם משלמים משכנתה, צריך לזכור, מתוך 4,500, בערך חצי, אפילו יותר, זה הקרן. זה הכסף, אתם מחזירים את זה לקיר.
ועוד מי משלם לך את זה? הסוחר.
הסוחר, בדיוק. כלומר, אם אני מחלק את זה, אז כנראה 2,000 שקלים זה על באמת, זה השכרת הכסף. אני קורא לזה, אני משווה את זה לאנשים תמיד. זה כמו שאתה מזכיר אותו. אתה מזכיר את הכסף. מישהו אחר לא נותן לך, הוא צריך להרוויח, זה בסדר.
כן?
אני חושב שהבנקים בסדר.
דרך אגב, כאן אני בטוח שאתה גם עושה את זה, שאני יושב עם אנשים ויש להם עודף הכנסה, אני אומר להם, חבר'ה, במקום לשים את זה בפקמים, במקום לשים את זה בדברים מסוכנים, הרי משכנתה, ואני חושב שאתה יודע להגיד את זה יותר טוב ממני, בגלל שזה המומחיות שלך, משכנתה האידיאלית הרי לא 20 שנה. המשכנתה האידיאלית זה לא ה-30 שנה שכולם מכירים, זה משכנתות של חוסר ברירה, בגלל שהמחירים בארץ מאוד מאוד גבוהים.
המשכנתה
האידיאלית היא 10 שנים, היא 8 שנים. 8 שנים זה המספר הנכון, 10 שנים זה אידיאלי גם. ואני אומר לאנשים, בואו, בואו, תורידו, תוסיפו כסף מכיסכם, לכאורה אתם משלמים את זה, אבל אתם מצמצמים ואתם מקבלים את הריבית בצורה הפוכה.
נכון.
אתם מקבלים את זה הכי טוב על הכסף שלכם, אז בואו תעשו הכי טוב הביתה. בואו תבנו לכם עתיד, בואו תעשו שבעוד 10 שנים הנכס שלכם משוחרר, בעוד 10 שנים מתחיל להיכנס לכם כסף הביתה, אתם יודעים מה? תספיקו לקנות עוד נכס.
אז זהו, בעוד 10 שנים אנחנו לא יודעים מה יצפון גרולנו. מספיק אתה צריך כסף לעזרה לילדים. אתה צריך כסף לכל מיני דברים אחרים, יש לך כאן. שמע, הדור שלי, אני מדבר הגיל, אני בן 45. הדור
צעיר.
של... צעיר, יחסית.
אני בן 61.
צעיר, בדיוק. הייתי היום בבוקר בשום פגישה בבנק, ופתאום עוברת מולי מישהי, ואני אומר לה, עינב, מה קורה? אבא שלה ואבא שלי חברים מגן. מגן, לא ראיתי אותה שום 15 שנה. אבל אנחנו ישנו באותו לול שהיינו ילדים. פתאום, והיא אומרת לי, אני מבינה, אבא שלך עושה צרות, אבא שלי אחרי לתוך מקפים, וכל כך, זה רק מראה שאנחנו הזדקנו. 45.
היום הכי קשה בחיים שלי היה היחיד, ועברתי אותו בשנייה, שפגשתי חבר לפני הרבה מאוד זמן, וגילינו שלא נפגשנו 30 שנה מהצבא. ואז רק התחלתי להבין שאני מתבגר, אבל הבנתי זה, שזה כן, הכל שמה. רוח, אז הכל בסדר.
נכון,
הגיל, הגיל זה לא פרמטר.
הגיל זה בדיוק. ומה שאני אומר, נקטע לי חוט המחשבה על מה דיברנו. וואו, אני... על מה התחלנו לדבר? שאני פתאום חתכתי...
התחלת לדבר על הגיל, דיברת על הבחורה.
על הגיל, על הכן, והכל נקטע לי. טוב, נו, נזכר אולי עוד פעם, עוד מעט, אנחנו נצא לשום שיר קטנצ'יק של כמה דקות, ונשוב אליכם עוד מעט. Thank you.
אמרה אצלי שיהיה נחמד את שניחובסקי ששעה חמש תבוא לבד אני לא מוצא אני לא מוצא התאום שלך לא תבערפל לא צריך להתנצל חכה לך בסדור כן, העיר גדולה וזה אותי מרשים אך לחצות אותה זה כמו לחוש בשדה מוקשים ואני רוצה ואני רוצה לחבק אותך חזק בזרועותיי אם תרצי לבוא אליי חכה לך בשדות קטרים בשש ולפני אימא אך בשיער פורמת קשר תאהבי אותי פעם אחת תאהבי אותי פעם שנייה לי הכל יהיה שדות קוטנה יש גם שדות יאוש למצוא אותך זה כמו ליצור בשדה נטוש אני מתייאש אני מתייאש אז אני מביט בעיר ומקלל שילכו לעזאזל חכה לך בשדות קטרים בשש רוח נעימה בשיער פורמת קשר תאהבי אותי פעם אחת פעם שנייה תהיה הכל יהיה בסדר היא אמרה אצלי נחמד את שניחובסקי ששעה חמש את תבוא לבד אני לא מוצא אני לא מוצא התאום שלך לא תבערפל לא צריך להתנצל חכה לך בשדות חכה לך
בסדר התוכנית הבאה ברדיו סול פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין, מערך את צחי קוונטינסקי. קוונטינסקי, בסוף אני יודע איך לומר את זה, כנראה. מומחה להשקעות נדלן.
גם.
גם, גם, גם. שכן, שמונה או חמש, מה אנחנו משחקים? חמש אבנים או שמונה אבנים, נכון? או שבע אבנים. זה נראה לי ככה זה עובד אצל הלשכה של שר האוצר או שר הבינוי.
זורקים אבן ו...
ועושים, כן, שמונה או חמש. אז לפני חמש שנים בערך העלו את מס הרכישה לדירה שנייה מ-5% מהשקל הראשון.
מ-6%.
לא, זה היה 5% אני חושב.
לא. המס הרכישה האורגינל, החוק האורגינל לדירה נוספת מדבר על 3.5% עד 900 ומשהו אלף שקל, ומשם 5% וכן הלאה. עשו צו שעה, לפני כחלון, לפני כחלון.
תקופת יאיר לפיד.
עשו, נדמה לי זה יאיר לפיד, עשה צו שעה, שדיבר על 6% עד מיליון שקל, 7% עד 3 מיליון ו-8 מעל 3 מיליון. זה מתחלק. שהגיע השר כחלון, והיה לו, הוא היה חייב לעשות החלטה מיידית, הרי השר כחלון הכריז שהוא יילחם במשקיעי הנדלן שהם מעלים את השוק,
ונעלמו עקבותיו מאז.
מה?
ונעלמו עקבותיו.
אז השם שלי התפרסם, אתה יודע, בזכות זה, עם חוק דירה שלישית, שהבגרץ נקרא צחי קווטינסקי ואחרים. אבל, ואני חושב שהצלנו את האומה מטעות מאוד פטלית, וגם הצלנו אותו. אבל לא ניכנס אליו, בוא, הוא לא מעניין. הוא העלה את המס רכישה ל-8%. התוצאה של ה-8% הייתה מיידית. התוצאה הייתה שמה שנפתח אז זה שוק משקיעי חול. בגלל שאנשים, ואני מדבר על זה הרבה בקורסים שלי, מסתכלים על אחוזים, לא הבינו שבאחוזים האלה, במקום זה הם משלמים היום ליועצים, למלווים, לכל מיני אנשים שלוקחים אותם, אבל בשביל לא לשלם את ה-3%, השוק ברח לחול. אנשים גם נבהלו מהחוק דירה שלישית, והכל ברח
בנהל. אני אגיד לך, אבל מה שאני זיהיתי בתחום שלי, שפתאום יש המון המון ילדים, בני 18 ויום, שיש להם נכסים.
כן, זה שהם פתאום, נכון, זה אתה מבין.
כן.
זה לא שלהם.
ומי שלא וזה ההורים, ופתאום אתה יושב בן אדם, אומר, כן, יש לי נכס בדירה הזאת, הוא רשום על הבן, זה רשום על הבת, זה רשום על האחות.
אז בגלל זה תדע לך רשות המיסים, שהבינה את הדברים שלה, ונכנסה לכל נושא הלבנת ההון, והעברת הכספים, ושינו את החוק הזה, של העברת מתנה מאבא, מההורים לילדים, ואפשר ילדים להורים, ואי אפשר אחים, אי אפשר אח לאח. רשות המיסים הבינה שיש קשיים, וגם היום בכל מיני דברים הם נכנסים לגבי תיקונים. אבל אם אנחנו מתעסקים באותו מס רכישה, שעומד עכשיו על 8%, הוקמה הממשלה הנוכחית, והפעם, בניגוד לממשלה הקודמת, חילקו את עולם הנדלן לשלושה שרים. חילקו את זה. הרי אז הכל הלך לכחלון, כל התחומים. עכשיו התכנון חזר למשרד הפנים, לדרעי. השיקון, כל התכנון של שיקון חזר, הלך למשרד השיקון, וזה לקח ליצמן. ואת המיסים ואת כל מה שקשור בזה לקח ישראל כץ. ועלו שני שרים ששניהם עכשיו צריכים להוכיח מי הוא השר הפופולרי ומי הוא זה שעושה למען האומה. ואמרת, זרקו חמש אבנים, הם זרקו אבן אחת. אבן אחת הם זרקו, ואומרים שאבן שלא רוצה להגיד מה, מישהו זורק, לא רוצה להעליף פה, גם 100 חכמים לא יוכלו להרים, והם זרקו אבן שקוראים לה 8%, 5% אנחנו ניתן. ליצמן אמר, אנחנו נשנה את ה-5% לפריפריה, ואז נשאלת השאלה, מה זה פריפריה?
מה זה פריפריה?
מה זה פריפריה? האם חיפה, שעיר בירת הצפון פריפריה, האם באר שבע בירת הנגב היא פריפריה? האם טירת הכרמל פריפריה? או קריית שמונה זה פריפריה?
אתה יודע, זה מקום למפריפריה. אם אתה תיתן נניח באר שבע פריפריה, אז הם יבקשו גם הטבות אחרות של הפריפריה.
אך זה היה בתקופה מסוימת. זה היה ב-2000, היה שם את חוק הנגב, וזה היה סוג של פריפריה, והם היו מקבלים 100,000 שקל הטבות, זה התקופה שבאר שבע צמחה, שבין 1990 ל-2000, 46% או בין 96, בשנת 96 בערך, 46% מהתחלות הבנייה היו בבאר שבע. זו התקופה שכל הקבלנים שם צמחו וגדלו, ואחר כך נהיה להם רולס רויסים, וזה בסדר גמור, כל הכבוד להם. אבל האבן שזרקו עכשיו שני השרים, אחד אמר פריפריה, אחד אמר כללי, השר קץ אמר, אני אעשה את זה גורף, עצר את השוק. למה זה עצר את השוק? לשכולם עכשיו מחכים שיורידו 3%. קודם כל, זה צריך להיות ברור לשנינו שיש פה טעות. מי שאומר שהוא מוריד את זה ל-5%, כנראה לא זוכר מה היה החוק. והחוק היה 3.5% ו-5%. זאת אומרת, אם מבטלים היום את צו השעה, ה-8% זה צו שעה, אז זה חוזר ל-3.5% ו-5%. זאת אומרת, צריכים לקבוע חוק אחר. אבל זה אני סולח. אבל מה שקרה, שאנשים באמצע עסקה, ומצלצל אליי עורך דין בכיר אתמול מירושלים ואומר לי, תגיד לי, אתה, אני זוכר שאתה מחוק דירה שלישית, אז אתה בטח יודע, אתה בטח יודע בדברים, וחושבים שאני הכל יודע, אבל במקרה בדקתי. וזה עומד במצב היום שלמעשה, ככה טוענים, שהממשלה לא יכולה עכשיו לקבוע חוקים שלא קשורים בקורונה. אז למעשה אי אפשר לקבוע עכשיו את החמישה אחוז.
אז זה מאוד קל, אם אתה חולה קורונה, יהיה לך תוות מס.
זה רעיון טוב.
צ'ק צ'ק.
אתה לא יכול אבל לצאת מהבית, אתה בבידוד, איך תקנה נדלן? ונדלן צריך לעמוד שקונים.
עם מיופי כוח.
לעניין, מה שקרה, שאנשים נעמדו על הגדר ומחכים לעשות העסקאות. אם אתה אומר בן אדם שעושה עסקה במיליון שקל, מיליון שקל, 3% הפרש, 30,000 שקל, סכום לא מבוטל.
תגיד לי, צחי, אתה יודע מה, מה, מה אנחנו, היהודים, הישראלים, לא? אנחנו לא פריירים.
אוקיי.
ואנחנו, אם אומרים לנו שכנראה יקרה משהו, אנחנו רוצים לנצל את המשהו הזה.
כן, אבל בוא נהיה חכמים.
אתה יודע מה, סלח לי, זה בדיוק כמו שאם אומרים לך, הבית שבו אתה מתגורר, השכונת, השיקון רכבת, לא משנה איפה, ברעננה, אומר, אתמול דברת עם תווך, הוא הולך לקנות דירה ברחוב ויצמן, באיפה שהוא, לא משנה. השיקון רכבת, יהיה מתישהו תמה, כבר דיברו עם החברה.
שמעת תמה, אתה לא יכול לעזוב את זה.
200,000 שקל יותר ממה שהשמאי יגיד לו. הוא מודע לזה. אז על אותו משקל, אנחנו לא רוצים לצאת פריירים.
כן, אבל בוא, אני רוצה לעשות פה תיקון. בסדר? ואני דיברתי על זה, ודיברתי על זה ביומיים שלושה האחרונים לא מעט. אני רוצה להגיד לאנשים דבר אחד. קודם כל, בוא נחשוב מה קורה בשוק הנדלן. ואני טוען כל הזמן, יש פה, כרגע נמצאת המדינה כבר הרבה מאוד זמן בסוג של מיתון במחירי הנדלן. ואנחנו יודעים את זה. המיתון מתחיל מדיור למשתכן שגרם לזה, והתחיל בכל מיני דברים, בחוק דירה שלישית ובכל מה שקשור, והקורונה בכלל מוטטה כל הר. הרי שאמרו בהתחלת הקורונה שיש ירידת מחירים, זה היה טעות, בגלל ששלא מוכרים נדלן, אז אין ירידת מחירים. וגם עכשיו שאומרים שיש ירידת מחירים, זה לא ירידת מחירים שהיא מסמלת את השוק, אלא מה שקורה עכשיו, זה למעשה אנשים שלחוצים ומוכרים בפחות כסף, בגלל שאין להם ברירה, אנשים שהתחייבו לכל מיני דברים, אנשים שהתחייבו לקבלנים, אנשים שמסובכים כלכלית והכל. אז זה ההזדמנויות שקיימות בשוק. אבל אנשים צריכים לזכור, בסוף השנה הזאת, אחרי שקצת יירגעו אנשים, אחרי שנעבור את הגל השני שקצת עשה לנו בעיה, ואולי בתחילת שנה הבאה, פברואר, משהו כזה, השוק הולך לרתוח. למה הוא הולך לרתוח? דבר ראשון, אנשים צריכים לגור. אנשים הרבה מאוד זמן חיכו למגורים, חיכו לדיור למשתכן ושלא יוצא לפועל היום. אנשים חיכו ולא קנו דירות ושחיכו שאמרו להם, הבטיחו להם שמחירי... אנשים צריכים לגור. ואנחנו יודעים שבארץ צריכים 50-60 אלף דירות בשנה. שתיים, הרבה מאוד שחקנים, ואתה אמרת קודם דבר נכון מאוד, הרבה מאוד גופים שהשקיעו ב... או משקיעים שהשקיעו במשרדים, שהשקיעו במסחרי, יעזבו את העולם הזה. בגלל שהעולם המסחרי והמשרדים קיבל נוקאוט בלתי רגיל, וזה לא סוד שהיום הרבה מאוד עסקים מתנהלים מהבית.
נכון.
וייכנסו השחקנים של שוק ההון שנבהלו, שפתאום ראו שהכסף שלהם לא בטוח, וייכנסו לארץ, ואני לא יודע אם אתה יודע, אבל אתמול ישבתי, ואם ידעתי את זה, ואתמול קיבלתי חיזוק, אתמול ישבתי עם חרדי, שהוא מנהל קבוצות מחול, ישבתי איתו בירושלים, והוא מראה לי קבוצה שיש לו, רק מהעיר שלו, מאיפה שהוא בא, רק מהאיש שמחכים, שהוא עומד לחפש להם נכסים, לשם רוצים לקנות להם בית בירושלים ובסביבה. זאת אומרת, הולכים להיכנס הרבה מאוד, הרבה מאוד משקיעים, לא משקיעים, רוכשים מחול חזרה, שהבינו שבארץ הכי בטוח.
אתה רואה הרבה רילוקיישנים שעושים חזור? הרבה עלי, גל חדש של עלייה שמתחיל להתחיל להגיע לפה.
בעיקר של חוזרים.
כן, של חוזרים.
הרי עלייה לא יכול להיות עכשיו, לשמי שתושב חוץ, קצת יש לו בעיה.
כן, אבל
יש תושבים... אבל עכשיו אנחנו רואים את החוזרים.
הרבה תושבים חוזרים, עדיין מי שיש לו זיקה ויכול להגיע לארץ, הם מתחילים לעשות את זה, כי מבינים
ממש ככה.
שכאן כנראה יותר טוב מאשר שם. ובאמת, דרך אגב, מה שאתה אומר, ריקו, שלא אני בדרך כלל תמיד מסיים את השיחה שלו, הוא רוצו לקנות דירות, כי המחירים יעלו ויעלו בגדול. זה מה שאומר כל הזמן.
אז אני רוצה רק לסיים ולהגיד, שלמעשה, אם אנחנו מבינים שבתחילת שנה הבאה, הולך השוק לעוף למעלה, ואין דרך אחרת, שאין מלאי דירות, אין מלאי דירות. אז תגיד לי, פה בראש העין, יש דירות למחירה, אני לא מדבר על חריש וכל מיני מקומות האלה, בוא, לא, זה לא הזמן לדבר על זה, שעשו כל מיני טעויות ובנו שם דירות שאין מי שיגור בהם. אבל במקומות הנכונים אין דירות, ואז המחירים יעלו, וזה חד משמעי.
היצע וביקוש.
ואז הסברתי את זה לאנשים. אם עכשיו למשל אני קונה לבן אדם דירה במחיר, נגיד סתם סכום, נגיד 800 אלף שקל, והדירה שווה 900, ואנחנו קונים אותה ממישהו שחייב כסף לקבלן, וחייב, זהו, התחייב, הוא לא יכול לעמוד בזה. אז אנחנו קונים את זה בערך מ-100 אלף שקל פחות, אתה יודע מה, ב-10%, זה לא משנה. ועכשיו אנחנו קונים את זה, אנחנו קונים את זה במזומן, ונשאר לנו עד סוף השנה, חצי שנה, 5 חודשים. קודם כל, בחמישה חודשים האלה, הוא יקבל 2,500, 2,600, הוא יקבל כל חודש. 5 חודשים, 12 אלף שקל, 13 אלף שקל, 10,000 שקל, כבר צמצמנו חלק מהשינוי במס רכישה. דבר שני, אם הדירה מספיק עלתה ל-900 אלף שקל, חזרה למחיר שלה, בגלל שהשוק פתאום רותח, פתאום יש חזרה של שחקנים, המחיר עלה, מי שלא יעשה היום את הקנייה, מי שיחכה לשינוי הזה, מי שיגיד שבגלל ה-3% לא יקנה, ישלם את ה-3% בעליית המחיר, ישלם את ה-3% בדרך אחרת, בשביל זה היום צריכים לקנות. ואסור לעצור, אלא צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. למה מאוד מאוד זהירים? היום קשה לעשות חקר שוק. היום מי שהולך ומתחיל לעשות חקר שוק, לא יודע מה השוק האמיתי. חקר שוק זה לא מדלן. חקר שוק זה לא להסתכל ביד שתיים. חקר שוק זה עבודה ועבודת רגליים. ומי שמכיר אותי יודע כמה עבודת רגליים עשיתי באזורים שאני בקיא בהם. ומי שיודע עבר, יודע לאן השוק חי שם, מה קורה, הוא זה שידע לאן זה ילך, ולקנות נכון, ולא לקנות רק מה שהמתווכים אומרים. לא לקנות. אני לא חס וחלילה מטיל בהם דופי, אבל לבדוק, אנחנו צריכים לבדוק בעצמנו, ולקנות דברים נכונים.
יש לי הרבה חברים מתווכים, ובסופו של דבר, כל איש שמוכר משהו, מוכר מה שיש לו למכור.
נכון.
האיש מחשבים מוכר מחשבים, כי זה מה שיש לו למכור. המתווך מוכר נכסים שיש לו למכור. עכשיו, אם הנכסים האלה נמצאים באזורים שהם פחות טובים, או פחות רלוונטיים, אבל אין לו במקום אחר, אז הוא ימכור לכם את זה. לא יעזור, זה
כנראה שואלים אותי הרבה אנשים, מה ההבדל בינך ובמתווך? למה אנחנו צריכים גם אותך? אז קודם כל, לא כולם חייבים אותי, אבל ההבדל ביני ובין מתווך, לי אין מלאי דירות. כשאני עושה ליווי למשקיעים, אני מחפש עבור המשקיע, למתווך יש מלאי.
אנחנו, רק שתדע, אנחנו בעשר דקות האחרונות של השידור. מה זה הליווי תיווך שלך? בוא, תן לי ככה, אתה מדבר על זה, כמעט לא דיברנו על זה, אבל מה זה אומר ליווי תיווך, ליווי השקעה, משקיעים שלך, סליחה.
תראה, הרבה מאוד אנשים נמצאים בחוסר ביטחון. הרבה מאוד אנשים לא יודעים מה לקנות. הרבה מאוד אנשים מבינים שלעשות חקר שוק, זה עבודה מאוד מאוד קשה. אתה יודע, כל מי שחושב שהוא בא ועושה חקר שוק, וזה דרך אגב אחד הדברים שמפריעים לי לנושא חול, שעושה חקר שוק דרך אינטרנט ודרך, אתה יודע, שאני מלמד בקורסים שלי, ולימדתי שבוע שעבר את זה, את הפרק של האינטרנט, אני אומר שהאינטרנט יכול להיות האויב של משקיעי הנדלן. בגלל שאנחנו צריכים ללכת בשטח. עכשיו, לעשות את חקר השוק הכל, לא לכל אחד יש זמן, לא כל אחד יכול, לא כל אחד מסוגל, לא כל אחד יש לו את הביטחון העצמי ללכת ולעשות החלטות. והרבה מאוד אנשים שנמצאים ורוצים לעשות, או אתה יודע מה, הם עסוקים, עובדים מבוקר עד לילה, היום הרבה מאוד אנשים חיים בצורה הזאת. מגיעים אליי, שהם אומרים לי, שמע צחי, אנחנו סומכים עליך, אנחנו יודעים את היושרה שלך, יודעים את היכולות שלך, יודעים את הניסיון ואת המקצועיות שלך. קח אותנו. ומה שאני עושה, אני הולך ומאתר להם, אחרי שאני עושה איתם ייעוץ, ואני יורד לדקויות הכי מדוקדקות, מה מתאים להם, שנכס, שאל אותי עכשיו בן אדם שישבתי איתו, מה זה נכס נכון לקנות, וזה לא רק לקנות 20% מתחת למחיר שוק או משהו, צריך להתאים את הנכס לאופי של הבן אדם.
מה אתה רוצה מהנכס? האם אתה רוצה לעשות אקזיט בעוד 5 שנים, או אם אתה אומר, אוקיי, אני רוצה הכנסה פסיבית, או אם אני רוצה פנסיה עתידית.
יפה.
זה שלוש אפשרויות.
כמה פעמים יגיעו אליך אנשים שבכלל, הם לא רוצים לקחת משכנתה, והם צריכים את ההכנסה היום שוטף, הכל שונה וגם צרכים שונים, אבל זה אפשר לעשות, אתה יודע, עוד 3 שידורים כאלה רק על הנושא הזה. ואז הם באים אליי, אני מנתח ומאתר להם מה מתאים להם. ובהתאם אני מנחה את כל המתווכים שאני עובד איתם ויוצא לחפש נכסים. ושאני מוצא נכסים, אני מזמין אותם, מסביר להם למה לקנות, לוקח אותם, מנהל להם את העסקה, אצל עורכי הדין, דואג שהעסקה תתנהל בחוויה נכונה עם כל הבדיקות הראויות, גם אם קונים במזומן, אנחנו קונים את זה כאילו אנחנו לוקחים את המשכנתא המחמירה, ואני מנהל את העסקה, ואני זה שמנהל להם אחר כך את השיפוץ, ודואג להם שהנכס יהיה מוזכר, ואחרי זה, שאני מתנגד לחברות הניהול, לשלי יש אג'נדה שאומרת שבגרות גורמת לזה שאתה לא צריך שינהלו לך את הנכס, אני דואג להם שיהיה להם טלפונים של בעלי מקצוע, ושיהיה להם הכל, ואז הם לא צריכו לשלם בשוטף אחר כך, ויוכלו להעביר את זה, ואם חס וחלילה יש להם בעיה, הם מרימים אליי טלפון, ואני אפילו בלי תוספת כסף עוזר להם, וגם עוזר להם בכל מתי שהם צריכים, ואנשים שקנו את דרכי דירות, וגם תלמידים שלי יודעים שאפשר להתקשר אליי כמה שרוצים, אבל אני גורם להם שחוויית הקנייה תהיה נכונה, ויותר מהכל, אני מדייק להם את העסקה, לעסקה שלהם, מדויקת שאין להם נפילה. זה מה שאני עושה.
וואו.
ואני עושה את זה הרבה שנים.
לא, אתה יודע, אנשים שנמצאים בהליך רכישה, של, במיוחד של השקעה, אני לא מדבר, אני נניח בן אדם שרוצה לגור בנתניה, אז הוא יודע איזה שכונה מתאימה לו בתי ספר בהשקעה. אתה, הרבה פעמים שאתה מחפש גם, יש משפט מה שעולה זול עולה יקר.
נכון.
והרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להשקיע רק 400 אלף שקל. ואז אתה רואה איזשהו אזור ומספרים לך סיפורים, וואלה, אני מסתובב במקומות האלה. מספרים סיפורים שאתה לא מבין, ומביאים אותך, אתה רואה דירות פח, סליחה שאני אומר את זה. ואתה מתחיל להבין, כן, הולכים להפוך פה את כל העיר. יהיה כאן רכבת תחתית, עילית, מה שאתה רוצה, יהיה כאן, לא יודע, חלליות ברחוב, זה עוד שנה, שנתיים, וזה מאושר. כלומר, זה דברים שבאמת צריכים לבדוק אותם, לא רק ברמה של המתווך, אלא ללכת לרמת הוועדה.
אז יפה, אז אני באזורים שאני מטפל, ושאני קונה, ואם אני, למשל, החלטתי ללכת לפתוח עוד אזור, והייתה תקופה שנכנסתי, ואני מפה עכשיו נוסע לחולון. אני גם קונה דרך אגב, ומה שאמרת, אני רוצה להגיד על זה, שאני פעם חשבתי גם, כמו שאתה אומר, שאנשים שקונים דירה לגור לא צריכים עזרה, ונמנעתי בזה, בגלל שאמרתי, הם קנייה רגשית, והם לא צריכים אותי. אבל אם הגיע אליי מישהי שצריכה להחליט איפה לגור, והיא לא יודעת להחליט, היא לא יודעת ממה מתחילים, אז אני מוביל אותה, והצלחנו יחד, אנחנו ביד ביד, אני מכוון אותה איך למצוא איזה בתי ספר מתאימים לילדים שלה.
זה דרך אגב, אני לא מזלזל בזה, אני חושב
ש... לא, אני אומר, אבל אני פעם לא רציתי לעשות את זה.
אני אומר לאנשים, קחו בעלי מקצוע, לא יעזור, קחו בעלי מקצוע שיעזרו לכם, שיפתחו לכם את העיניים.
אבא שלי לימד אותי משפט, אתה יודע, אני מצטט המון את אבא שלי, ולשמחתי גם ביום שישי אני מעלה איתו פודקאסט. אני, ומי שלומד אצלי יודע שאני כל הזמן מצטט אותו, אבל אבא שלי לימד אותי שאנחנו יותר מדי עניים בשביל לחסוך את בעלי המקצוע הטובים. מי שלא מבין שיועצי משכנתאות כמוך, בסוף יכולים לחסוך לך מספיק ב... נכון, אתם עולים כמה אלפי שקלים, אבל אתה יכול לחסוך לו, אתה יכול לחסוך לו רק רק בשינוי של מסלול, אתה יכול לחסוך לו מאות אלפים. ומי שלא מבין שאנשים כמונו חוסכים את זה, איך אמרה לי פעם, מישהי עשתה אצלי ייעוץ, שילמה על הייעוץ, ונעלמה לי, אדריכלית. ויום אחד היא מצלצלת אליי, היא אומרת לי, צחי, אני שומע אותה, נמצאת ברעש, היא אומרת לי, אני עכשיו נמצאת, והגעתי במקרה לאחד המתווכים שאתה עובד איתו, ואני מבינה יותר מתמיד למה אני צריכה אותך. ואז שבאנו, נסענו יחד לחיפה, היא אומרת לי, תגיד לי, למה מראים לך דברים אחרים ממה שמראים לי? א', לי לא יכולים להראות כל דבר, בגלל שאי אפשר לחרטט אותי. שתיים, לי יראו רק דברים שהם נכונים, ושחבל לבזבז את הזמן, ואני גם יודע לכוון אותם מה להראות. אז אנחנו יודעים לחסוך את הדברים, אנחנו יודעים למנוע את החרטוטים, ויודעים למנוע את החלקויות נשון, ואנחנו עוזרים לאנשים, ואנחנו יודעים, ואתה בתחום שלך יודע שהבנקים עובדים מתוך אינטרס, והפקיד שיושב שם הוא עובד שכיר בבנק, והוא צריך להביא מקסימום רווחיות לבנק, ולא תמיד זה עושה לו טוב שאתה, ואנחנו יודעים גם שהבנקים התנגדו אליכם.
אני לא יודע אם שמת לב שאתה נכנסת לאולפן, הייתי בשיחת טלפון עם בן אדם שקיבל הצעה מסוימת, ואני הראיתי לו איך אפשר בהצעה יותר טובה לחסוך 180 אלף שקל, והוא הרים את כל הבנק על הרגליים, כי המשפחה שלו מלקוחות VIP של אותו סניף. הרים את כל הבנק, עדיין לא אישרו לו את ההצעה שאני הראיתי לו שניתן לקבל. אז וזה כל הטלפון.
אני לוקח, תקשיב, אני, שאני מומחה, אני חושב, אני, שאני קונה לעצמי, לוקח מישהו לידי. למה? שאצלי גם, אני, אצלי הנדלן, למה אני מתעסק בתחום שלי? אני אוהב אנשים ואוהב נדלן. אז אצלי הנדלן בא גם מרגש, לא רק משכל. אז שאני עושה בעצמי נדלן, שאני קונה לעצמי, אני לוקח מישהו לידי, שאצלי הגוף עובד, האדרנלין עובד, ואני מאמין שאני עושה טוב.
פסיכולוגים פסיכיאטרים, הולכים לפסיכולוגים ופסיכיאטרים. זה חלק מהעניין, אתה יודע, מדבר איתי לקוח, אומר לי, אני לוקחת אותו עורך דין של הקונה, של המוכר שלי. חבר'ה, אל תתקמצנו. כלומר, מה שעולה זול עולה יקר, במיוחד בעולם היועצים, ו... קחו ליוויים, תבינו את העסקה, תבינו את כל...
בכל תחום, אופן. כן, כן. בכל תחום, אני לעשות את האתר אינטרנט שלי, יש לי יכולות, אבל יש לי אנשים שאתה משלם להם והם עושים את זה פי עשר יותר טוב, תתעסק גם במה שאתה יודע, תתעסק גם במה שאתה אוהב. זה הכי נכון לקחת בעלי מקצוע, נכון. וזה בכל תחום.
נכון.
בכל תחום, וחשוב לעשות, מי שהולך לכיוון הזה, חשוב מאוד לבדוק... מי בעל המקצוע, לא מה הוא אומר לך, לא לשמוע לגלגולי לשון, ללכת ולחקור ולדבר עם אנשים שהיו אצלו. הנה, עכשיו ישבתי עם איש, הוא ביקש ממני שלושה שמות, בסדר גמור, שלושה שמות הוא רוצה לשמוע. הוא אומר, התרשמתי, הכל בסדר, אבל תן לי שמות, הכל בסדר, אין לי בעיה. כולנו יודעים שמה שכתוב באינטרנט גם אני יכול לכתוב, ולא רק, אפשר להמציא, אצלי ברוך השם הכל, אין לי מה לדאוג, ואפשר לצלצל לכל אחד, אבל בוא נעשה את הדברים נכון, בוא נעשה את זה אמיתי.
צחי, מי שרוצה לעשות איתך שיחה, פגישה, ליווי וכו', איך הוא עושה את זה?
הכי פשוט, יש לי אתר שנקרא נדלן בקלות, ככה כולם יזכרו. או צחי קווטינסקי, למרות שאתה יודע, שעה לקח להגיד את השם, ואני עוד בטוח שאתה תיקשל. אז הכי טוב לכתוב בגוגל, אם מי שכותב צחי קווטינסקי, קווטינסקי, או הכי טוב, תכתבו נדלן בקלות. נדלן בקלות יותר קל לזכור. ימצא אותי בגוגל, יגיע לאתר שלי. באתר שלי יש את הטלפון, אפשר להתקשר, אפשר לכתוב לי מיילים, יש שם מייל, אפשר להירשם. מי שרוצה...
אתה?
אפשר להירשם לפודקאסטים שלי, ולשמוע אותי, ולזומים שלי, ויש שם...
ידע, ידע.
סוף ידע. אנחנו ידע, אוהבים, ידע, גם ידע, אתה וגם נכון. אני, המשותף לנו, אני... יש הרבה דברים מסתבר, שאנחנו אוהבים לתת
אותו
ידע.
ספר, כן. צחי, שמחתי מאוד לארח אותך כאן אצלנו בפרלמנט הנדלן ברדיו סול. אני מקווה שנהניתם, מאזינים יקרים. תודה רבה, צחי, שבאת.
אני יודע שאני נהניתי.
כן, אני גם נהניתי ולמדתי.
המון תודה על האירוח.
ואני אומר תמיד, איך אתה יודע שאתה נהנה והזמן, כי אתה שם רק שיר אחד. זה אומר שהזמן טס. לי טס בכל מקרה, אני מקווה שגם למאזינים שלנו.
אני לא מאמין שנגמר הזמן.
המון המון תודה לשוקי ואוסנת היקרים. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא. עם ליאת שלף שמעצבת פנים, שמתמחה בשינוי דיירים וכל הדברים האלה. מאוד מאוד חשוב, יום חם בחוץ. כלי פלסטיק קטן, מים, לשים מתחת לאוטו, ליד האוטו, לחתולים, לכלבים, עצמאים, יותר קשה לנו. קשה לנו עם האצבעות הקטנות לפתוח את הברז. המשך יום טוב, בריאות ואושר. ביי ביי.
תודה רבה. אני